ואתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
המעבדה
עם רונה גרשון תלמי.
שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון תלמי, ואנחנו נדבר היום על לבנון ועל חיזבאללה, נושא שכולנו מתעסקים בו בימים האלה, ואנחנו נשמע קצת על ההיסטוריה של לבנון, נדבר על ההיסטוריה של חיזבאללה, על השיעים, על דת, נראה מה עושה הציר הזה בלבנון של דת ושיעות, נבין מה תפקידה של ישראל בעניין, ונשאל גם על עוד דמויות חוץ מחסן נסראללה, מה יקרה כשהוא ירד מן הכיסא? וכל אלה אנחנו נעשה כאן באולפן עם אורחי דוקטור עבד קנאני, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, דוקטור קנאני.
שלום, שלום.
אני שמחה מאוד שאתה כאן. וכמו בכל מעבדה, לפני שנגיע לנושא עצמו ונשאל אותך קצת על לבנון, על המדינה המרתקת הזאת ועל השינויים שקרו בה, מה הביא אותך לתחום? מה הביא אותך אל תוך המעבדה שלך, דווקא אל החוג הזה? תספר לנו קצת.
לבנון תמיד משכה אותי בגלל הקונפלקטים שיש בה, בגלל הפערים שיש בתוך לבנון. לבנון מצד אחד, לפחות בעיני רוחי, כן? מגלמת את היופי הטוטלי, גם מבחינת הנופים, אבל בעיקר בגלל הקול של פיירוז ושל רחבנה, שזה מה שגדלתי עליו, ונראה לי שרוב הצעירים הפלסטינים והערבים, בעולם הערבי אפילו כולו, גדלים. הבוקר זה לא בוקר בלי הקול של פיירוז, מצד אחד. מצד אחר, הפער הזה בין היופי הזה לבין מלחמת האזרחים, שהתחלתי לשמוע עליה כשהייתי עוד ילד קטן.
זה שנות ה-80, נכון?
זה שנות ה-80. כן. אני נולדתי בשנת 1980, בערבה, שזה בצפון, בגליל. אנחנו רחוקים 22 קילומטר אווירית מהגבול של לבנון, שזה כלום. ואני נולדתי לבית ולמשפחה שהיא גם פוליטית וגם חילונית וגם אוהבת פיירוז. והיינו מאוד, כשהייתי ילד קטן, הייתי מאוד סקרן לגבי לשמוע על לבנון, לשמוע על מה שאמרתי על פיירוז, על אומנות, על היופי של הנופים מצד אחד, ומצד אחר לשמוע על זוועות שקורות במלחמת האזרחים. שנות ה-80 זה השיא של מלחמת האזרחים, הטבח בסברה ושתילה. אני שומע על כל מיני מושגים שאני לא מבין בדיוק מה זה, על שיעים וסונים, מוסלמים ונוצרים ואורתודוקסים ופרוטסטנטים ומרונים וקתולים וכל הדברים האלה, ואני כאילו אני חי במשפחה חילונית חילונית קומוניסטית, כן? שכל העניינים האלה לא כל כך מדברים עליהם במשפחה, בסביבה, וזה משך אותי מאוד מגיל צעיר. ולמרות שלמדתי במגמות ריאליות ועם 9 יחידות פיזיקה ואסטרופיזיקה וכל מיני דברים אחרים, אבל אני החלטתי כבר בכיתה תת, אפילו לפני זה, שאני הולך ללמוד מדע המדינה. ואכן למדתי מדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. עשיתי את התואר הראשון והשני שלי שם. והרגשתי ורציתי להשתמש בכלים שניתנו לי אז לחקור את לבנון, את מה ש... וזה פחות עבד בחוג למדע המדינה. והיה לי בראש רעיון וחיפשתי מנחה לדוקטורט שלי, ובסופו של דבר התמזל מזלי יצרתי קשר עם פרופסור אייל זיסר, שהיה מנחה שלי, ביחד עם פרופסור דני פילק מהאוניברסיטה בבאר שבע, והם שניהם הדריכו אותי בדוקטורט שלי, שעסק בחזבאללה בלבנון. את האמת, רציתי להיכנס דרך חזבאללה, והקומבינציה הזו המעניינת של מצד אחד דת ואסלאם ואסלאם שיעי במיוחד, לבין כל מיני רעיונות שהן רעיונות בצד השמאלי של המפה הפוליטית העולמית. ענייני, אני יודע, מהפכנות, צדק חברתי, סוציאליזם, ואיך זה בכלל מתחבר שני העולמות שבהתחלה חשבתי שזה לא יכול להתחבר.
אין שום קשר.
שאין כן. שום קשר, בדיוק. כן.
זה גם הרבה תפיסות כלכליות, תכף נדבר על זה.
כן, נכון.
שקשורות לכלכלה, נכון. ולחלוקה ולצדק.
בדיוק, בדיוק. אז מבחינתי, החזבאללה זה החלון שדרכו רציתי להסתכל או נכנסתי, לא דרך הדלת, אלא דרך החלון לחוויה הלבנונית ולהבנת הקומפלקס הלבנוני, כדי להבין את העולם הערבי כולו. כן?
אז זרקת כאן כבר המון מושגים, כמו שים, שהוא מושג מאוד חשוב שנדבר עליו עכשיו. אז בוא נתחיל רגע ונעשה סדר. אחרי הסיפור המעניין הזה שלך, בעצם כשאתה חוקר, אתה חוקרת לבנון המודרנית, זאת אומרת של המאה הקודמת והמאה הנוכחית בעצם. כשאנחנו מתחילים לדבר על לבנון בתקופות האלה, אנחנו מדברים על לבנון הגדולה, נכון? זאת אומרת, הצרפתים היו שם, נכון? זאת אומרת, אנחנו מתחילים בעצם מהרגע שהצרפתים עוזבים,
מהרגע שהצרפתים מקימים את לבנון הגדולה, בעצם מי שמקים את הישות הפוליטית הזו שנקראת לבנון הגדולה, שהיא לא כל כך גדולה, אבל גדולה יחסית לוילאיית, לוילאיה שנקראת לבנון או ג'בל לובנן, הר לבנון, שהוקמה ב-1861, אחרי מלחמת אזרחים קודמת, לפני בכלל שהייתה לבנון ישות פוליטית, באזור של לבנון, והוקמה על ידי, דרך פשרה ודרך לחץ של כוחות הסופר פאורס של אותה תקופה, של אמצע סוף המאה ה-19, שזה בריטניה, צרפת, רוסיה הקיסרית, האימפריה העות'מאנית, האימפריה האוסטרו-הונגרית באותה תקופה, ופרוסיה, עדיין לא אין גרמניה באותה תקופה, שהחליטו להקים אזור שהוא אזור סמי-עצמאים בתוך המסגרת של האימפריה העות'מאנית, וזו הפעם הראשונה שקמה ישות שנקראת שהשם לבנון, מבחינה פוליטית, נשמע בפעם הראשונה. אני לא אפרט כי זה ייקח, זה קורס שלם, אם לא יותר, אבל ב-1920, הצרפתים שבחלוקה בהסכם של סייקס-פיקו בינם לבין הבריטים, החלק של סוריה הגדולה כולל לבנון הגדולה היה נפל תחת שליטתם של הצרפתים בחלוקה בינם לבין הבריטים.
זאת אומרת, כולם רוצים כאן השפעה ושליטה במזרח בדיוק. התיכון, ואז הם עושים איזו חלוקה כדי כביכול להיות עוגנים, ולבנון וסוריה, כביכול אמרתי כביכול.
עוגנים זה תלוי.
כן.
עוגנים בין הצרפתים לבריטים, בין הכוחות הקולוניאליסטיות, האימפריאליסטיות.
לא המדינות עצמם, זה פחות עניין אותם.
לא בני המקום עצמם.
כן, הם גם חילקו הרי, לפעמים הם חילקו בתוך מדינות, זאת אומרת, החלוקה לא כל כך התייחסה לשטח ולתושבים,
נכון.
אלא למה האימפריות רוצות.
נכון, נכון. ובכל זאת, בעניין של לבנון, במיוחד, השטח שבסופו של דבר הוכרז עליו כלבנון הגדולה בראשון לספטמבר 1920, זה לא אותו אזור של הר לבנון שדיברנו עליו קודם לכן. הר לבנון, שזה לבנון הקטנה, היה בעל, מבחינה דמוגרפית, בעל אחוז של נוצרים שמגיע ליותר מ-80% מהאוכלוסייה, כאשר הנוצרים המרונים יותר מ-50-55% מהאוכלוסייה בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. אבל כשהגיעו הצרפתים והקימו את המדינה הלבנונית או לבנון הגדולה, וכאן צריך, חוזרים על העניין של מי פעל מאחורי הקלעים, האליטה המרונית בתוך לבנון, כולל הכנסייה המרונית ולוביסטים בצרפת עצמה, פעלו כדי להקים, לתת עצמאות לאזור של לבנון, ולהקים מדינה עצמאית מסוריה הגדולה, כי היו זרמים גם בתוך סוריה וגם בתוך לבנון שרצו להקים מדינה ערבית גדולה באזור של בלאד שם כולה, שזה כולל סוריה, לבנון בעיקר, אבל גם מזרח ירדן ופלסטין המנדטורית של אותה תקופה, ולהקים מדינה ערבית גדולה. והכנסייה ועוד לוביסטים לחצו להקמת מדינה לבנונית שתהיה תחת שליטת האליטות המרוניות הנוצריות באזור ההוא.
כי זה לא יכול היה להיות בהרכב הגדול הזה
בהרכב
שאמרת.
בהרכב הגדול הם יהיו מיעוט.
הם יהיו מיעוט. בדיוק. והם רצו מקום שבו הם רוב, כן. והם שולטים. העולם הערבי מתחלק בעיקר, נכון, לשיעים, סונים ומרונים, אלה שלושת החלקים הגדולים, או שיש עוד?
לא, זה לבנון.
זה לבנון.
זה לבנון. מרונים, הם מכניסים אותם לתוך העולם הערבי הגדול, אז זה מיעוט מאוד קטן.
כי זה נוצרים, כן? זאת אומרת, זה
מעט... נוצרים וזה קאט בתוך הנצרות, שהוא קאט שהשורשים שלו בכלל בסוריה, ועברו ללבנון. אנחנו לא ניכנס לזה, כי זה מורכב מאוד. אבל היא העדה הגדולה ביותר בין הנוצרים באזור של... של לבנון. עכשיו, בתוך המרונים עצמם יש שני זרמים, וכל זה כדי להגיד לך למה הגדול, כן? לבנון הגדול. היו שני זרמים שרצו עצמאות ללבנון. זרם אחד שהוא יותר רדיקלי, קיצוני, אם את רוצה, בין גרשיים, שרצה מדינה לבנון הקטנה של הר לבנון ביחד עם ביירות.
כי זאת אומרת, אנחנו מדברים על שטח, ממש שטח יותר קטן, שטח פיזית, יותר גיאוגרפית, קטן, כן.
אבל מבחינה דמוגרפית, הרוב הנוצרי הוא מאוד ברור. זה האוכלוסייה, אגב, זה קיבל דחייה מחדש בתקופה של מלחמת האזרחים בסוף המאה ה-20, כשדיברו על קנטונים וחלוקה של לבנון וכל הדברים האלה. זרם אחר שהיה יותר... זרם, בתוך המרונים, כן? זרם שהיה יותר, מבחינה פוליטית, יותר מתוחכם, ובנה בריתות עם האוכלוסייה הסונית והאוכלוסייה האסלאמית בלבנון, אבל באזורים אחרים גם כן. רצה לבנון יותר גדולה כדי שתוכל לחיות, כן? ולא תהיה כל הזמן... תלויה בצרפת כדי להגן עליה ובמערב, למרות שהם רצו אותה כגשר בין המערב לבין המזרח, שזה רעיון מאוד יפה, אבל יש בתוכו גם, זה לא רק רעיון אידיאולוגי, אלא גם יש בו רציונל כלכלי ופוליטי, וכדי שהמדינה הזו באמת תשרוד, הם גרסו שצריך לצרף אליה עוד אזורים שיכולים לשרת את הר לבנון ואת ביירות, והאזורים האלה זה אזורי המזרח, שזה בקעת לבנון, וגם האזור של ג'בל עמל, שזה דרום לבנון, ואזורי הצפון של טריפולי ו האזורים האלה.
זאת אומרת, יש פה חשיבה כלכלית, אסטרטגית, רחבה יותר. חלק אחד במרונים אמרת, אומר, בוא נהיה רוב, בוא נקים מקום שהוא שלנו מבחינת אוכלוסייה, מבחינת אופי. החלק השני אומר, בואו נתרחב, בואו נהיה גם גשר אל המערב, בשביל זה צריך יותר שטחים, יותר אוכלוסייה, יותר עובדים, יותר מקומות. וזה בעצם הדיון איך להקים את לבנון.
כן. רק שהייתה בעיה קטנה עם כל זה, האזורים האלה שהתווספו כולם בעלי רוב מוסלמי, בדרום ובמזרח רוב מוסלמי שי, בצפון רוב מוסלמי סוני באזור של טריפולי, ובתחילת הדרך היו ויכוחים פנימיים בתוך האוכלוסיות האלה, ומי שכן רצה מדינה לבנונית עצמאית, ומי שלא רצה ורצה את המדינה. עכשיו אנחנו לא מדברים על הנוצרים והמרונים, אנחנו מדברים על האוכלוסיות האלה שהתווספו בין גרשיים ללבנון הגדולה, והם רצו להיות בכלל לא חלק מהמדינה הזו. רצו להיות חלק מסוריה הגדולה.
זאת אומרת, מראש אנחנו פה עם קבוצות שיש להם אינטרס אחר לגמרי, רצון אחר לגמרי.
כן.
אנחנו מדברים על אחד שרוצה כלכלה ולהתקרב למערב ולהיות גשר, והשני שאומר, אני בכלל רוצה להיות קרוב לסורים ומוסלמים.
כולם רצו כלכלה, אבל יש קבוצות שונות. למשל, הכוח הגדול ביותר בתוך לבנון באותה תקופה, זה היה הסוחרים. הסוחרים של אזורי ערי החוף הלבנונים, אלה היו הקוסמופוליטים ביותר, ואלו האינטרסים הכלכליים שלהם. שאגב, השורשים שלהם חוזרים מאות שנים אחורה. עוד מהמאה ה-15 וה-16, לבנון והאוכלוסייה שגרה באזורים האלה, היה להם קשרי מסחר עם אירופה עוד לפני הקמת המדינות הלאומיות האירופיות, כמו שאנחנו מכירים אותם היום. היה להם קשרים עם ערי המדינה, כמו וניציה וכמו בדרום צרפת וערים באיטליה. אז הסיפור הוא הרבה יותר עתיק ממה שאנחנו נוטים לחשוב. אז אלה היה להם אינטרס ליחסים עם אירופה. בעוד יש קבוצה מעמדית, אם את רוצה, שהאינטרסים שלהם קשורים יותר לאינטרסים של הסוחרים הסורים בערים הסורים הגדולות, הסוריות הגדולות פנימה, שרצו קשר יותר חזק הם אותם הערים, כדי לשרת את האינטרסים הכלכליים שלהם. זאת אומרת, לכולם יש אינטרסים, אבל יש אינטרסים שונים ומשונים בין קבוצות שונות, שלפעמים, הרבה פעמים, הם חלק מאותן עדות. החלוקה היא לא תמיד עדתית בין קבוצות עדתיות, אלא בתוך כל אחת מהעדות יש אינטרסים קונפלקטואליים בין הקבוצות השונות.
אז אנחנו מתחילים כאן עם הסיפור הזה. זאת אומרת, יש פה השקפות שונות. אחד רוצה, קראתי בדברים שלך, שוויץ של המזרח התיכון. זאת אומרת, להיות המקום של בנקים וכלכלה ומסחר, כמו שכבר הזכרת. ואחר אומר משהו אחר. ואיפה, לאן כל זה הולך? זאת אומרת, אנחנו שומעים על הקבוצות השונות שרוצות דברים שונים. מה קורה שם?
בלבנון הגדולה, שהוקמה ב-1920, האוכלוסייה הנוצרית יורדת מבחינה דמוגרפית מ-80 ומשהו אחוז בלבנון הקטנה, לקצת יותר מ-50 אחוז, אוקיי?
מאוד משמעותי. זאת אומרת, פתאום הם הופכים לא רק לא לרוב, אלא אפילו כבר מיעוט כמעט, פחות מ-50.
כן.
כמעט מיעוט, כן.
כמעט, וכאן אנקדוטה שצריכים לדעת, זה שהמפקד האוכלוסין הרשמי האחרון שנעשה בלבנון היה באיזה שנה, את יכולה לשער?
אנחנו מדברים פה על המאה ה-19 עכשיו, לא?
לא, אנחנו על לבנון הגדולה.
הגדולה.
אני
אגיד 1920.
לא, 1932.
טוב, לא הייתי כל כך רחוקה.
בדיוק. שהראה ותמיד מפקפקים במספרים ובאחוזים מבחינה דמוגרפית של המפקד הזה, שמי שעשה אותו זה הצרפתים, ומי שהיו חלק בעיקר מהמנגנוני המדינה, אלה היו הנוצרים המרונים, שיש להם אינטרס ברור לגמרי להראות שהם הרוב בתוך האוכלוסייה, והמפקד הזה הראה שהנוצרים הם 50.5%,
אז עדיין רוב, קטן אבל רוב.
בדיוק, ומאז כל העניין הדמוגרפי הוא נושא מאוד פוליטי בלבנון, והם מתרחקים ממנו, לכן אסור לעשות מפקד אוכלוסין רשמי, כדי לא לעורר את השד הזה בלבנון, עד 2024.
זאת אומרת, משנות ה-30, מ-1930 ושאמרת עד עכשיו, לא עושים...
יותר מ-90 שנה.
מדהים. אז אין לנו נתונים מדויקים על כמה סונים שיעים ומרונים יש.
זה סוד ידוע לכולם.
מדהים.
כן? שהיום הנוצרים מהווים כמעט שליש מתוך האוכלוסייה. כלומר, הם לא, בשום צורה הם לא רוב בקרב האוכלוסייה שגרה בלבנון, כן? כי יש גם, איך אומרים, בזורה? לא בזורה.
גלות לבנונית. לבנונים שיצאו מארצם.
כן, ושם בגלות הזו הנוצרים הם רוב, כן? אבל בתוך המדינה הלבנונית כיום, הרוב זה של מוסלמים, וגם סוד עוד יותר ידוע, או... זה שבתוך העדות השונות, השים הם העדה הגדולה ביותר בתוך לבנון. כיום יש ויכוחים, האם הם 30%, 35%, 40%, אף אחד לא יודע בצורה רשמית.
כבר נגיד שאנחנו עוד לא מגיעים לשם, יש לנו דרך, אבל חיזבאללה זה ארגון שי, במקור או בתפיסה.
חיזבאללה זה סיפור של אתמול. כן.
של אתמול.
כן.
תכף תסביר למה זה משפט.
זה סיפור שיעי, נכון.
סיפור של אתמול, מעניין. עוד נדבר על המשפט הזה, כן.
כן.
אז אנחנו עדיין בלבנון הגדולה. כמו שאנחנו מבינים, ההחלטה שהתקבלה היא לא להצטרף לסוריה או לסוחרים של סוריה, לבסס איזושהי. זה אמרת, המרונים, הנוצרים, יורדים אל העם. זאת אומרת, נוצר ערבוב. זאת אומרת, הם כבר לא הרוב לכאורה.
כן.
לא עושים מפקד אחד, אחרון, בשנות ה-30. ומי הם הדמויות המרכזיות באותה התקופה שמושכות לעניין הזה של להיות שוויץ? על מי אנחנו מדברים?
יש מה שנקרא האמנה הלאומית על מיתאק אל-וטני של לבנון, שהוא בעצם הסכם בין האליטות של שתי העדות הגדולות ביותר באותה תקופה, שזה העדה המרונית מצד אחד והעדה הסונית מצד אחר. בראש העדה המרונית הובילה את ההסכם הזה, היה הנשיא הראשון של לבנון העצמאית, שהוא בשאר אל-חורי, וראש הממשלה הראשון של לבנון העצמאית, שהוא ריאד א-סולח, מהעידה הסונית. מאחורי בשאר אל-חורי היה דמות מאוד מעניינת, שזה מישל שיחה, שהוא אב הרוחני, אם את רוצה, של השיטה הלבנונית ושל החיבורים של לבנון, גם עם העולם הערבי מצד אחד, אבל בעיקר עם המערב מצד אחר. והוא היה קפיטליסט רציני ביותר, והוא מגיע ממשפחה שהיה לה הבנק הגדול ביותר בלבנון, בנק פרעון שיחה, קוראים לו, בנק שהשתלט על הכלכלה הלבנונית, ודרך כך גם על הפוליטיקה הלבנונית באותה התקופה, אבל הוא גם היה איש של הגות ואיש של רעיונות, והוא במו ידיו היה חלק מאלה שכתבו את, ושנצחו את החוקה הלבנונית ב-1926, והוא שהגה את הברית בין הנוצרים לבין הסונים כדי להפוך את לבנון. הוא ראה את הפוטנציאל של לבנון כ מחברת בין המערב לבין המזרח, בין התעשייה המערבית לבין חומרי הגלם שמתחילים לשמוע עליהם ולראות אותם באזורים של המפרץ הערבי ובמדינות המדינות הערביות. והוא חשב שהנה אנחנו כלבנונים, אנשים משכילים, אנשים שהאוניברסיטאות הראשונות בעולם הערבי הוקמו אצלנו, שאנחנו
לא בקהיר?
גם בקהיר, אבל גם הרעיון של הלאומיות הערבית, כן, התחיל באזור של בלד שם ובמיוחד בלבנון. והוא אמר שאנחנו יכולים להוות הדבק או הגשר או שמחבר העולם הערבי לאירופה, ואנחנו הבנקאים, כן? הוא מגיע
מעולם הבנק.
בדיוק. אנחנו נהיה השוויץ של המזרח התיכון, לא רק מבחינת היופי של הנופים של לבנון, ובאמת זו מדינה, במיוחד באותם, בדיוק,
כאן.
בשנות ה-50 וה-60, הייתה מדינה מאוד מאוד יפה, אלא גם אנחנו ניצוק לתוך זה גם תוכן, אנחנו גם נהיה שוויץ של המזרח התיכון ושל העולם הערבי, במובן הזה שלבנון הפכה למערכת הבנקאית של העולם הערבי כולו, עוד לפני, אנחנו כיום רואים את דובאי ואת המדינות המפרץ. אנחנו צריכים לחשוב על שנות ה-50 וה-60, כשכל מדינות המפרץ עדיין לא, גם מבחינת חינוך ולימודים ואקדמיה ובנקאות וכל הדברים האלה עדיין לא התחילו בכלל, אבל מתחיל לזרום את הכסף של הנפט ושל חומרי הגלם.
וזה קורה בלבנון. עכשיו, זה לא רק מול אירופה, מתחיל תהליך מול ארצות הברית, זאת אומרת, נכון, הפטרון בעצם מתחלף.
מתחלף מצרפת, כי הקבוצה הזו של בשאר אל-חורי ושל מישל שיחה, מבינים, עוד לפני ארצות הברית, הם מבינים במהלך מלחמת העולם השנייה, שצרפת יורדת מגדולתה, והם מעבירים את הקשרים שלהם לבריטניה, ועם סיום מלחמת העולם השנייה ב-45, הם עוברים עוד צעד לכיוון של ארצות הברית, כי רואים מי המעצמה הגדולה ששולטת בעולם אחרי 45, והם מתחברים לארצות הברית, והופכים לדמויות של ארצות הברית בלבנון ובעולם הערבי.
ויש כמה שנים, תכף תגיד לנו כמה, של פריחה כלכלית. זאת אומרת, התוכנית הכלכלית הזאת,
כן.
שגם משפיעה תרבותית ומשפיעה מכל הבחינות בלבנון, מצליחה בהתחלה. זאת אומרת, יש פה פריחה.
מצליחה בגדול. ולמשל, הבנקים בלבנון צמחו מ-9 בנקים בשנות ה-40 ליותר מ-90 בנקים בלבנון בשנות ה-60. כן?
וואו.
וזה כתוצאה מזרימת
ההון
והכספים, גם של העולם הערבי וגם של המערב. עכשיו הצמיחה, או מה שנקרא הנס הכלכלי הלבנוני, שיש לו גם כמה מרכיבים. אגב, לבנון גם מאוד נהנתה מהנכבה הפלסטינית. כן? היא קיבלה גם כוח עבודה זול מהצד של הפליטים הפלסטינים, אבל גם קיבלה זרימת עידוד מהבורגנות הפלסטינית שעברה ב-48 ללבנון, והשקיעו את הכספים שלהם בכלכלה הלבנונית ונתנו דחיפה אדירה לכלכלה הלבנונית. אבל הבעיה בכלכלה, בצמיחה הזו ובנס הזה שקרה ללבנון, שהוא היה המשטר הלבנוני נבנה מבחינה כלכלית בצורה אולטרה קפיטליסטית, אולטרה ליברלית, ללא שום איזונים מבחינה כלכלית. הדבר הביא לכיתוב מעמדי אדיר. כשמוסיפים לכיתוב המעמדי, או כשהכיתוב המעמדי הזה לובש גם כן צורה עדתית בנוסף להיותה מעמדית, כאשר יש עדות שהן יותר, או הריכוז של העשירים אצלהם הוא הרבה יותר גדול מאשר בעדות אחרות, עד כדי כך שחלק מהחוקרים למשל קראו בשנות ה-70 לעידה השיעית למשל, כי הפרולטריון של לבנון, כאילו החלוקה...
זה כמו בהודו, יש ממש קסטות, זאת אומרת, אם אתה שיעי, אתה פועל הפרולטריון.
בדיוק, בדיוק.
גם הפלסטינים, נכון? זאת אומרת, הם נשארים במעמד עוד יותר נמוך מהשיעים?
עוד יותר נמוך, והרוב המוחלט של הפליטים הפלסטינים, אלה שלא התאימו לאתוס המכונן של המשטר ושל המדינה הלבנונית. מה זאת אומרת? אם אתה פלסטיני, המצב שלך יהיה הכי טוב אם אתה היית פליט נוצרי עם כסף. אז אתה מקבל...
הצטרפת להגמוניה, לשכבה.
בדיוק, מקבל את האזרחות הלבנונית, היית מקבל, היה חלון הזדמנויות, כן? והיית מקבל את האזרחות הלבנונית. המצב הטיפה יותר מסובך אם אתה היית עשיר ומוסלמי, היית מקבל איכשהו את האזרחות, אבל היית משלם המון עבור זה. והרוב המוחלט של גם נוצרים וגם מוסלמים, פליטים פלסטינים, עניים, שגם ככה הגיעו ללא כלום ללבנון, אז המצב שלך הוא גרוע ביותר, אתה לא מקבל אזרחות, אתה נמנע או מונעים ממך לעבוד ביותר מ-70 משלוחי יד, אסור לך לעבוד בהם בלבנון, בגלל שאתה פלסטיני, ויש שמעלים כל מיני סיסמאות, שזה כדי לא להתאמע, וכדי לחזור לפלסטין, ולמנוע את ההתפוללות של הפלסטינים בתוך לבנון, וכל הדברים האלה, אבל...
בפועל נוצרת
דפקטו,
שכבה.
בדיוק.
שלא יכולה כמעט לעבוד בגלל, זאת אומרת, ממש פרולטריון השוק, מה שנקרא כמו...
בדיוק, ובשולי החברה הפלסטינית, אגב, בין 48 עד שנות ה-60 ואפילו שנות ה-70, נוצר אחדות מעמדית, אם את רוצה, בין הפליטים הפלסטינים לבין השיעים. גם בגלל שהשיעים נמצאים בדרום לבנון, והם אלה שקיבלו את פניהם של הפליטים הפלסטינים, וכאן אולי צריך, את רואה, יש הרבה פרטים שצריך, כאן אולי צריך להגיד משהו לגבי הקשר הזה. השיעים, עוד לפני 48, עוד לפני הנכבה ולפני הקמת מדינת ישראל. האוכלוסייה השיעית בדרום לבנון, העיר המרכז שלהם, העיר המסחר שלהם, העיר שהיו, שחיי הכלכלה שלהם סבבו סביבה, זו לא הייתה ביירות, זו הייתה חיפה. הם הביאו את הסחורות שלהם, את ה... תוצרי החקלאות שלהם ומכרו אותם בחיפה וביישובי הגליל בפלסטין המנדטורית של אותה תקופה. לכן היחסים קדמו ל-48 בין תושבי או אזרחי, כן? פלסטין המנדטורית בגליל ובאזור חיפה לבין השיעים. לכן היה זה אך טבעי שהשיעים ב-48 הם אלה שיקבלו את הפלסטינים והפליטים הפלסטינים.
שהיו קשרים אדוקים.
היו קשרים אדוקים. עם השנים זה גם יצר חיכוכים בין הפלסטינים, כי השיעים הם אוכלוסייה מאוד ענייה, והנה הגיע יותר מ-120 אלף פליטים פלסטינים שהגיעו ללבנון, שהיו מחוסרי הכל, והתחרו איתם
על אותם מקומות עבודה, אותם...
שאינם.
כן, שאינם, ואז זה יצר חיכוכים.
בדיוק.
אז רגע, אז כאן אני עוצרת אותך, דוקטור עבד קנני, יש ויכוח בין החוקרים על המקור של השיעים בלבנון. בוא נתחיל מזה רגע, תכף נדבר על החיבור. זאת אומרת, האם הם בני המקום, האם הם הגיעו מאיראן, הם הגיעו מתימן, זאת אומרת, מה אנחנו יודעים על השיעים?
השיעים... זה ויכוח ישן שהוכרע.
כבר הוכרע, מצוין. אני אוהבת דברים שהוכרעו, כן.
במידה מסוימת, כן. האשים הגיעו ללבנון לפני היותם שיעים ולפני שלבנון נהייתה לבנון, כן? המקורות של השיעים זה שבטים ערביים שמגיעים מחצי האי ערב עוד לפני האסלאם, כן? והשבטים האלה בתקופה יותר מאוחרת עוברים והופכים להיות מוסלמים שיעים בגלל נסיבות היסטוריות ובגלל האשים אוהבים לספר על עצמם שהם הפכו להיות שיעים אחרי הסחאבי, שזה אחד מחברי הנביא מוחמד, אבו דר אל-גפארי קוראים לו, שהוא אחד, אגב, אחד מהמהפכנים של העולם האסלאמי הישן ושל האסלאם הקדום. אפילו נכתב ספר על אבו דר אל-גפארי כהסוציאליסט הראשון באסלאם, כן?
מרתק, כן.
שתורגם על ידי עלי שריעתי לפרסית. נגיע לסיפור הזה אולי יותר מאוחר, לגבי ההתפתחות של המחשבה השיעית, ולמה אני אומר לך שחזבאללה זה הסיפור של אתמול, כן?
אני מחכה, כן.
אבל השיעים הם בני המקום כמו כל כמו כל האחרים.
אז למה היה ויכוח כזה?
כי זה ויכוח פוליטי.
מאיפה הם
בא? ויכוח פוליטי. כי זה ויכוח פוליטי. ובנוסף לזה, צריך לזכור, השיעים, השיעיות באסלאם, אולי נדבר טיפה על מה זה השיעיות באסלאם, כן? השיעה באסלאם זה העדה האופוזיציונית בתוך האסלאם האורתודוקסי. האסלאם האורתודוקסי זה הסונה, אוקיי? עכשיו, השיעה הם אלה, שיעה בערבית זו סיעה, כן? או מפלגה. אלה התומכים בזכותו של עלי בן אבי טאליב, שהוא בן דודו של הנביא מוחמד, והוא הוא בעלה של הבת של מוחמד, של הנביא מוחמד, פאטימה.
בעלה של הבת, אוקיי.
כן,
okay.
שזה בעברית, איך אומרים?
גיסה? לא, לא בטוחה. לא יודע. סיבכת אותי גם עכשיו. בעלה של הבת, נזכור את זה שם.
בדיוק. והוא האב של הנכדים היחידים של הנביא מוחמד. כי הנביא מוחמד, כל הבנים שלו מתו בגיל, לפחות זה מבחינת המסורת האסלאמית. כל הילדים שלו מתו בגיל מאוד מאוד קטן, וגם הבנות שלו לא הולידו ילדים, היחידה שהולידה ילדים זה פאטימה, שזה אל-חסן ואל-חוסיין. ובתפיסה השיעית הם מאמינים שהזכות הגדולה של לרשת את הנביא מוחמד, גם מבחינה פוליטית, אבל גם מבחינת אימאמה, מבחינת ההנהגה המוסרית של האומה האסלאמית, זו זכותו של עלי בן אבי טאלב, ולאחר מכן הבנים שלו, שהם הנכדים של הנביא מוחמד.
כן, מחותן, נזכרתי במילה, מחותן, כי הוא התחתן עם הבת של הנביא. כן.
זה את אמרת.
כן, לוקחת אחריות.
100%. העניין הזה תמיד מסבך אותי בעברית. אני גם בערבית לא כל כך...
אני אגלה לך סוד, גם אותי, כל מה שואלים, אמרו שהתחתן, אני לא יודעת, בוא נשאיר את זה ככה.
100%. והשיעה הם הקבוצה הזו. כיום, בתוך האסלאם, השיעה מהווים בין 10-15% מתוך האוכלוסייה האסלאמית בכלל, שזה מהווה...
זאת אומרת, הם לא הרוב.
הם לא הרוב. כן. הם מיעוט קטן של 150 עד 200 מיליון איש בעולם, אוקיי? מתוך מיליארד וחצי מוסלמים בעולם. אז הם מיעוט, אבל את יודעת.
כן. אז לבנון היא דוגמה מעניינת במובן הזה, מכיוון ששם באמת, תכף נדבר על זה, השיעה הפכו למאוד מרכזיים.
בדיוק, לאוכלוסייה, לעידה מאוד גדולה, וכיום היא העידה הגדולה ביותר בתוך לבנון. צריך לדעת שגם בתוך השיעה יש כמה עדות וכמה זרמים.
לא חשבתי שזה יהיה קל כל כך בו.
בדיוק, והשיעים שחיים בלבנון הם מהעדה הגדולה ביותר בקרב השיעה בעולם, שזה השיעה התריסרת, או השיעה על אתני עשריה, או השיעה האימאמית, כל זה שמות של אותה קבוצה, שזה השיעים שמאמינים ב-12 אימאמים, היורשים של הנביא מוחמד, שמתחילים עם עלי בן אבי טלב, זה האימאם הראשון, ומסיימים עם האימאם ה-12, שנמצא במסתור, מזה יותר מ-1,000 שנה, וקוראים לו מוחמד אל-עסקרי, והם מאמינים שהוא לא מת, והוא עדיין בחיים, והוא מסתתר באיזשהו מקום. תפיסה מסיאנית, כן? משיחית, שיגיע בסוף הימים, וינהיג לא רק את כל המוסלמים, אלא את כל העשוקים והמוחלשים בעולם, כדי להקים מדינת הצדק והשלום העולמי לפני יום הדין.
אז הוא האחרון בעצם בשרשרת.
כן, בדיוק. וזו העדה שהגדולה ביותר בקרב השיעה, בלבנון, באיראן של היום, בעיראק, ובאזורים אחרים, לא בתימן, החות'ים זה סיפור אחר, זה השיעה הזיידית, אבל זה סיפור אחר.
אז זה מאוד מעניין. אז כבר למדנו שבתוך לבנון של, אנחנו שוב מדברים על המאה הקודמת, המאה 19-20, השיעים הם הקבוצה הענייה יותר.
כן,
אמרנו,
נכון.
זאת אומרת, מבחינה חברתית, כלכלית, הם נמצאים בתחתית, רק הפלסטינאים שמגיעים אחרי הנכבה,
כן.
אחריהם. ואז נשאלת השאלה, היינו במדינה הזאת שפורחת כלכלית,
כן, כן.
אמרנו נוצר, התחלנו להבין כבר מה הבעיה, נוצר לנו כיתוב מאוד גדול בין האליטה, בין המעמד הגבוה, לבין המעמד הנמוך שרובו שיעי, וכאן אנחנו מתחילים להתקרב למלחמת אחים, זאת אומרת, זה כבר פה התחלת הסיפור?
הכיתוב המעמדי הזה הוא כיתוב קיצוני ביותר, כאשר 20-23 משפחות בשנות ה-60 היו שולטות ברוב המוחלט של הכלכלה הלבנונית, כאשר מתוך ה-23 משפחות אלה, רוב מוחלט, משהו כמו 17 משפחות, הן נוצריות. ואז מה שאמרתי קודם לכן, כאשר מצטלבות כיתובים של הכיתוב המעמדי והכיתוב הדתי, זה מתכון מאוד נוח לפיצוצים בהמשך. התווסף לזה גם העניין הפלסטיני, כאשר נסגרו כל המדינות האחרות בירדן, בסוריה ובמצרים ובאזורים אחרים, הפלגים הפלסטינים שמתחילים לקום בשנות ה-60, באמצע שנות ה-60, שזה אשף, ובתוכו פתח, והחזית העממית והחזית הדמוקרטית, הסיפור של חמאס זה לפני 5 דקות, אם דיברנו על חזבאללה אתמול. מגיעים ללבנון, שהיא מתוך האתוס שלה, כן? אני מחזיר אותנו למישל שיחה. כשהגה המדינה הלבנונית, הוא רצה מדינה חלשה במובן הוויבריאני של המושג, כן? מדינה של שומר לילה, מדינה שלא מתערבת, לא בכלכלה, לא בכלום, מדינה שהסלוגן שלה יותר מאוחר ישים אותו בכל החוזק שלו, זה פייר ג'מייל שיקים את מפלגת הפלנגות הלבנונית, שיגיד שהכוח של לבנון זה בחולשתה. העוצמה של לבנון זה בחולשתה. צריכה להיות מדינה חלשה מבחינת המונופול על הכוח ועל זה, ואז זה מושך אליו את כל הפלגים הפלסטינים, כי המדינה היא יחסית יותר חלשה, והם יכולים להקים את הזרועות הצבאיים שלהם שם בתוך לבנון, באזור של דרום לבנון, והם מתחילים גם למשוך צעירים לבנונים, במיוחד שיעים לבנונים, והם מתחילים לאמן אותם בשם הנושא הפלסטיני ובשם הלאומיות הערבית, אצל פתח, ובשם האחדות של המדוכאים ושל הסוציאליזם העולמי אצל החזית העממית והחזית הדמוקרטית, והרבה מהצעירים הלבנונים שאחרי 82 יעברו להיות או יקימו את חזבאללה, הם בעצם התאמנו על ידי הפלגים הפלסטינים של אותה תקופה. אז כל הסיר הזה, שמנו את כל המרכיבים האלה בסיר המבעפע הזה, הוביל בסופו של דבר, והאליטה הלבנונית לא השכילה לעשות את הרפורמות שצריכים לעשות, לא עשו את ה-New Deal שלהם, כמו שעשתה אפילו ארצות הברית בתקופה של המיתון הגדול. והיחידי, הנשיא היחידי שניסה לעשות משהו ושעדיין, איך אומרים, מתרפקים על קברו הלבנונים, זה פואד שהאב, שהיה הנשיא אחרי מלחמת האזרחים, המיני מלחמת אזרחים, בשנת 58 הייתה מלחמת אזרחים.
1958.
כן. בלבנון, והפשרה הובילה להגעתו של הרמטכ"ל או מנהיג הצבא הלבנוני, פואד שהאב, להיות הנשיא של לבנון, והוא ניסה באמת להטיב עם האוכלוסייה המוסלמית, למרות שהוא מרהוני, והם השיעים, ולבנות מנגנונים של רווחה בתוך המדינה הלבנונית, אבל הוא לא הצליח יותר מדי, וב-64 הוא סיים את התקופה שלו, ואז חזרנו בחזרה לשיטות הישנות בתוך לבנון, שהובילו בסופו של דבר לפיצוץ הגדול ב-75.
אז עליו אנחנו נדבר בפרק הבא. אנחנו חותמים את הפרק הזה, שבאמת הסביר לנו את המורכבות של הדברים, ונמשיך באמת בפיצוץ הגדול הזה בפרק הבא. דוקטור עבד קנאני, חוקר ומרצה בחוג להיסטוריה של מזרח תיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה, למדתי המון בפרק הזה. המון המון תודה על השיחה הזאת.
תודה לך.
אז אתה נשאר כאן, ואני מחכה לשיחה הבאה. תודה גם לעושות במלאכה, נועה בנגאי, ויאנה דייץ' וכן עוז, שמסייעות לי. אני רונה גרשון תלמי, אנחנו המעבדה. נתראה בפרק הבא. ביי ביי.
אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.